אז ככה, ערב טוב. הנושא שלנו היום הוא מאבקי כוח, מחלוקת, VS זרימה. מחלוקת.
מחלוקת נגד זרימה?
כן.
VS זה נגד?
נגד. כן. מחלוקת מול זרימה. את שניהם אנחנו שמים בזירה. מכיר ההיאבקויות?
כן.
מחלוקות, מאבקי כוח, איפה שמים את האדם? באיזה תחושה?
התלבטות? מה?
100%. עוד רגע, בסדר גמור. אתה אומר, שמים מחלוקות, שמים את האדם בהתלבטות.
כן.
איזה סוגיות, איזה סוגים של התלבטות? כשאתה חולק על מישהו, מה אתה מרגיש? אתה בעצם מאבק כוח על מישהו. אתה מקבל עצבים, אתה מזווה קריזות. וכשאתה מקבל עצבים וקריז, איפה אתה בעצם נמצא? אתה מרגיש ביחד? או לבד.
לבד.
אז בעצם כשאתה תמצא את עצמך במחלוקת, לאיזה מקום תיקח את עצמך?
למקום רע.
מקום רע. אז זה מעניין למה אנחנו רובנו, אם אחרי מסליחה, כן? לא עושה הכללה. רובנו נמצאים במקום של לפעמים, מה זה מאבק כוח? יש לי בעצם מאבק כוח על מה? בדרך כלל בן אדם חושב בצורה מסוימת, ואני חושב אחרת ממנו, ואז זה שם אותנו אוטומטית במין זירה, במין זירה.
שנאה גם.
יפה, שים לב מה אומר לי. מה השם שלך חמוד?
אילן.
אילן, תודה רבה על הכנות, השיעור כבר נפתח. אילן, צריך לפלך. אילן כבר לוקח אותנו קדימה בשיעור, ישר אל תוך המידות. יאללה, עזוב אותך מחלוקות, כנס ישר למה זה גורם. זה גורם לשנאה, זה גורם לפירוד, ליריבות. רבותיי, עוינות. ואתם יודעים דווקא ממה אני אדבר? על כל זה למה זה גורם, זה כן. אבל מה זה גורם, יקירי?
בדידות.
חברי הטוב אומר לזה כאן, זה גורם לבדידות. מישהו אוהב להיות בודד?
בוא תשב פה, אני רוצה שהם ישבו לידי, שהם ישב ביחד.
קדימה, אחי, קדימה, לא, 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 קדימה, קדימה. זרימה, זרימה. אתה תוכל לשבת. אז בעצם זה גורם לי לתחושה של בדידות. מישהו אוהב להיות בודד?
לא.
אז שימו לב,
לפעמים
זה טוב להיות לבד, כי הלבד יוצר לך בהירות.
חופש,
מחשבה, קצת לחשוב, קצת להתנתק. הבדידות יוצרת גם כן חוסר מחויבות. אבל זה כבר אנחנו לוקחים את זה על הקדימה, החוסר המחויבות זה הפחד לקחת אחריות בחיים. אנחנו מפחדים לקחת אחריות בחיים, אבל לא על זה נדבר. עוד רגע. הבנו שברגע שאני בוחר את הצד של המחלוקת, מאבקי כוח, בסופו של דבר, החיים שלנו זה מערכות יחסים. בזוגיות, הורים, ילדים, לפעמים אנחנו חולקים עליהם, לא חושבים כמוהם. אני חושב ככה, אבא חושב ככה. בעבודה אני נמצא עם אנשים, ובכלל ברחוב, בכלל המגזר הפוליטי. אתה רואה שכל מפלגה מציגה דעה מסוימת, ומה אתה רואה ביניהם, אתה צופה מהצד? יריבות, כעס, שנאה, עניינים, וכל אחד בודד. אתה מרגיש שאין פה איזה דו-שיח, יש פה בדיוק ההפך מזרימה. מה יכול לעזור לנו לצאת מהמחלוקות? מה גורם לי כל כך להיות במחלוקת על האחר? איזה תנועה קורית פה בראש שאני עושה? אתה אומר אחד יעזור לנו לצאת ממחלוקת, יפה, מטרה משותפת, כוונה משותפת. להגיע לפשרה. מה מונע ממני להגיע לפשרה?
אני צודק.
אני צודק, יפה אילן. מה זה אני צודק הזה? מה זה אני צודק? אני צודק הזה בעצם, יש בתוכי את השיפוטיות. אני שופט את התמונה, ומה אני אומר? אני צודק. מה עושה שופט בעצם? שומע שני צדדים. תהיו איתי, אני מנסה כרגע להוריד את זה למשל. שופט שומע שני צדדים, יש את עורכי דין, הוא שומע את כל הטענות, והוא אומר, אתה צודק. כל אחד ואחד מאיתנו, האגו שלו יש בו איזו תכונה של שיפוט. כשאני נמצא בשיפוטיות יתר, אני לא יכול מה לעשות? לקבל את בדיוק, לשמוע את הצד השני, להקשיב, לשמוע את הטיעונים של הצד השני, בעצם אני לא יכול לקבל. אני לא נמצא במקום של קבלה. כדי להיות בזרימה, אמרנו VS, מאבקי כוח, מחלוקות, VS זרימה, כדי להיות בזרימה עם המציאות מסביבי, אני צריך ללמוד לקבל. מעניין לראות שפרשת השבוע נקראת פרשת קורח. מה קורה בפרשת קורח? הפרשה מתחילה. וככה אומר, ויקח קורח בן פלט, בן און, לוקח 250 איש מהעדה, והוא מתבדל מהעדה. קורח זה פרשת שבוע. פרשת השבוע של היום זה קורח. מה עושה קורח? קורח לוקח את העדה, והוא מתבדל ממי? ממשה. הוא בא בטענה על משה. מה אתה עושה את המינוי הזה? יש פה מינוי פוליטי. את מי ממנים? את אהרון. את אהרון להיות הכהן. מי זה הכהן? האדם שמתעסק עם הרוחניות. מה אומר קורח למשה? אני לא מסכים איתך. מה פתאום? למה אתה לוקח מישהו מהעם ואתה עושה יותר, יותר גבוה? כל בני ישראל שווים. אתה לא יכול לעשות פה מעמדות. שימו לב לטענה. שימו לב, קודם כל נראה איך את קורח חושב. קורח בא בטענה. הוא חושב בצורה מסוימת. הוא שופט את התנועה של משה רבנו. משה רבנו רוצה בפרשת השבוע הזו לקחת את אהרון, אהרון הכהן, ולמנות אותו לתפקיד. מה זה כהן בעולם היהודי? זה האדם הרוחני שהמגמה שלו לרומם את העם ולעשות אותם יותר רוחניים. ולהדביק אותם יחד. אהרון היה טיפוס של אוהב שלום ורודף שלום. בדיוק ההפך ממחלוקת. כדי לרדוף שלום ולאהוב שלום, איזה תכונה צריכה להיות בתוכך? היכולת מה? לקבל, להקשיב. להקשיב לא רק לצד הזה, להקשיב גם לצד הזה. אבל משהו קורה לפני המינוי של אהרון, יש פה ממש כמו תחשבו, אומרים שתורת ישראל היא תורת חיים. זה לא רק איזה ספר שנכתב לפני 3,300 שנה, אלא הוא בא להורות לנו משהו על החיים שלנו. הטענה של קורח היא מאוד צודקת. זה כמו קיבוץ. כל בני ישראל שווים. למה אתה עושה מינוי פוליטי לאהרון ואתה מגביע אותו? זה לא מקובל עליי. ומה הטענה של קורח? שימו לב. הטענה של קורח היא מאוד צודקת. כל עם ישראל עושה מצוות מעשיות. מה זה מצוות מעשיות? תפילה, מניח תפילין. אם כולנו עושים מצוות מעשיות, אז למה אתה צריך לרומם מישהו מעלינו? כולנו שווים במעשה. זה לא משנה אם אתה צדיק, אם אתה לא צדיק, אם אתה רשע או אם אתה טוב. מבחינת המצוות המעשיות, כל יהודי אמור לעשות את זה ואת זה ואת זה. אז למה אתה לוקח את אהרון ואתה מגביע אותו מכולם? אולי?
אפשר להסתכל על זה בצורה אחת, שכאילו למה אתה מגביע אותו מכולם? מצד שני, הוא בעצם גם בא לשרת את ה... כאילו בא לעשות תפקיד.
מה השם שלך, חבר?
יאיר.
יאיר, יאיר, כי שמך כן אתה, אתה מאיר את הדברים. שימו לב מה אומר פה יאיר. מצד אחד, יאללה, אתה יכול להסתכל על המחלוקת, שמה אתה אומר כרגע, אתה מסתכל, מה אתה בא ואתה מגביע מישהו, זה לא מקובל עליי. הטענה שלי אומרת שכולנו שווים בעולם המעשה, במצוות, אז אתה לא יכול לקחת מישהו ולהגביע אותו. רגע, האם אתה רואה את כל התמונה? מה אומר יאיר עכשיו, מה הוא עושה? הוא מאיר את התמונה, את הצד האחר של הזה. התכונה הזאת מאפשרת לי להמשיך לזרום. כי אם קורח, וזה מה שקרה, קורח החזיק במחלוקת, לא מקובל עליי המינוי של משה, לא רק זה, הוא בא בטענה שמשה, אתה לא קיבלת את זה מהבורא. זה מינוי פוליטי לטובת המשפחה שלך. ואם זה לטובת המשפחה שלך, אני הבא בתור על פי הסדר. היו לו הרבה טענות לחזק את מקומו, שהוא כרגע צריך לקבל את המינוי הפוליטי. כמו שיש לנו מפלגה, נכון? יש לנו את השם הראשון במפלגה, שהוא היושב ראש, ואחרי זה יש סגנים ומנהלים, ויש מין תור, יש מין היררכיה. מה קורה, מה עושה משה רבנו? מדלג על קורח. קורח על פי התור אמור לקבל מינוי. הוא מדלג על קורח והוא לוקח את הצעיר יותר. קורח תופס את הראש, לא מסתדר לו. לא רק זה, קורח רואה בכוח הנבואה שמי יוצא מהזרע שלו? שמואל הנביא. ושמואל הנביא מדוד כמו משה רבנו. זה מה שקורח ראה, רק הוא לא ראה בנבואה שזה לא יוצא ממנו, זה יוצא מהבנים שלו. אז היה לו עוד טענות פנימיות לעמוד על המחלוקת ולהתנגח עם משה, ליצור מחלוקת, יריבות, ולהגיד, אני לא מסכים איתך. מה סוף התוצאה בסוף? נפתחת האדמה, כוח נופל עם כל ה-250 איש, אבל לא לפני שמשה מנסה לדבר אל ליבו של קורח. ואומר לו, אח, חכה רגע, זה לא מינוי פוליטי, זה בא לי מהבורא. בוא נעשה ניסיון, בוא אני אראה לך. הוא מנסה לדבר אל ליבו שיצא מהמחלוקת. פרשת, אחד הדברים החזקים של פרשת השבוע, הסוד שלה, היא להיזהר מלהחזיק במחלוקת. להחזיק במחלוקת בה יכול להיות מאיזשהו קול פנימי שאומר לי, יש לי צידוקים, א', ב', ג', ד', ה', ו', אתה עומד, אתה השופט, אבל אתה רק שוכח שמה? אתה רואה את התמונה מהעיניים שלך, מסובייקטיביות מסוימת. כדי לא להחזיק במחלוקת ולזרום, יש לנו זירה, נכון? מחלוקת VS זרימה. אנחנו אוהבים אנשים שנתקעים בחיים, או שאנשים שזורמים?
זורמים.
אנחנו אנשים שאוהבים כל הזמן במחלוקת, או שזורמים?
זורמים.
שזורמים. כדי לזרום, מה, איזה תכונה אני צריך לפתח בקרבי?
שיתוף פעולה, הסכמה.
כדי, הסכמה. ההסכמה הזאת, השיתוף הפעולה, אילן, מה שאתה אומר, במילים אחרות, זה היכולת לקבל את הדעה של האחר, ולומר, יכול להיות שאני מה?
טועה.
כן. יכול להיות שאני מה טועה? שאומר, יכול להיות שאני לא רואה את כל התמונה. כי מה יאיר עשה כרגע? מה הוא העיר לנו?
שאולי יכול להיות לעבור בתור משרת. אולי הוא כאילו משרת את העם בצורה כלשהי.
התפקיד של אהרון באמת זה לשרת את העם בדרך כלשהי. וזה באמת, בהמשך פרשת השבוע, מסבירה תורת החסידות והקבלה. שבעצם אהרון, קורח, לא רצה שאהרון יופרד מהעם ויהיה כמו איזה נזיר רוחני, אבל איזה נזיר רוחני? נזיר רוחני שעוזר לעם ועובד איתו ומרומם אותו. קורח רצה את התפקיד לעצמו כי הוא רצה להיבדל באמת מהעם ולעשות רק תפקיד רוחני. הוא אמר שהעולם הגשמי, המעשה והרוחני, לא יכולים להתחבר ביחד. זה מה שהוא רצה לעשות. אני מסביר לכם כעיקרון למה הוא רצה כל כך את המנוי. למה? כי מה הוא אמר? אל תבדיל את אהרון, אבל אז מה הוא אומר למשה? קח אותי במקום אהרון. אז רגע, אתה גם רוצה מינוי. הטענה שלו, איך שהוא הסתכל על הדברים, הייתה אחרת. והוא לא יכל לקבל את משה. ההחזקה הזאת במחלוקת גרמה ליריבות, לדבר לא פשוט בעם ישראל. האדמה נפתחה, 250 איש נהרגים, קורח נופל, וכולו וכולו סיפורים. כלומר, העניין הזה שלא להחזיק במחלוקת, זה דבר מאוד מאוד חזק.
זה כאילו צריך לצאת מהמרובעות, יש מרובעות כלשהי. ובכל בן אדם יש כמה פינות, כאילו שקשה לצאת מהן.
יאיר אומר לנו שאדם, כדי שאדם יוכל בעצם להיות בזרימה, הוא צריך לצאת מהמרובעות שלו.
זה אני הפעם לא הבנתי, בוא זאת הסביר לי שאני מרובע.
לא הבנת את זה מתוק שלי. עכשיו הבנתי למה הוא נותן לך מרפק. זה מצחיק שזה עולה בשיעור. ממי, דבר ראשון, אתה ברוך השם, אין לך צורה של ריבוע. אתה נראה דווקא די עגול. אז זה בתור התחלה. הוא זרם איתכם בסוף ככה. מה זה אומר ריבוע? שימו לב, עד כמה אנחנו משתמשים במונחים שהם אולי הם פיזיים, אבל מסבירים עולם רוחני. מה זה בעצם לצאת מעצמך? אתה ריבוע. זה הריבוע שלך, זה מה אתה יכול לקבל. זה מה אתה מקבל. מה זה בעצם לצאת מעצמך? אם תצא מעצמך, תצא לאן? זה בעצם לפתוח שער בתוכך ולשנות, לשנות את צורת החשיבה שלך, המרובעות הזאת, ולאפשר לעצמך שיתוף פעולה, להקשיב. מה זה אומר? בעצם רגע לקבל. אולי יש פה עוד דעה. ולקבל זה לא פשוט בחיים. והיום מה שאני רוצה ביחד, אחרי שהבנו בעצם מה הפתרון להיות בזרימה, זה היכולת לקבל, לפתח את היכולת הזו. איך אני מפתח יכולת לקבל?
לקבל מה בדיוק?
יפה.
את הדעה של האחר, את ה...
פעם זה הדעה של האחר.
העמדה שלו.
פעם העמדה שלו.
את הטיעונים.
פעם הטיעונים שלו. פעם הרגש שלו. אבל כדי לקבל את הטיעונים שלו...
ללכת לקראתו אולי?
ממה אתה צריך ללכת לקראתו? מה אתה צריך לצאת בראש? למה קשה לי לקבל? למה אני ריבוע כל כך? כי מה?
עקשנות, עקשנות.
מאיפה באה העקשנות הזאת?
מהאמונות שלך.
מהאמונות שלי?
חשוב, אני עליון כאילו, אני... ההחלטה שלי, כאילו, אני קובע, כי...
אני קובע, יפה, למה אני קובע? מאיפה זה מגיע? מה שאומרת לנו אסתר?
מהאגו.
מהאגו, אבל איך האגו?
האובייקטיביות שלך, שאתה חושב שזה צריך להיות.
ככה אני חושב שזה צריך להיות.
הוא לא ינצח.
או האחר לא ינצח. כל מה שאומרים זה נכון, פשוט אני אלך על דבר אחר.
אלה העקרונות שלי.
אלה העקרונות שלי.
אבל למה זה העקרונות?
אז ככה.
כי אם נגיד הוא צודק, זה מעמיד אותי בעמדת חולשה, ואני לא אסכים שמישהו, אני אחלש לעומת מישהו.
יפה. זה פה עוד תחום, אבל כרגע אני לא אכנס לזה. זה דבר מאוד יפה מה שאילה נוגע. אילה נוגע שאני לא רוצה להיות חלש בפני אחר. אתה הגעת לעומק מאוד מאוד רציני ברגע. בדרך כלל אני מגיע למקום הזה באימון אישי, שאני בעצם מגלה מה האמונה שלי, שאני לא רוצה להיות חלש. אם אני אוותר לו, או אני אקבל את מקומו, או ירשה לעצמי לקבל את הטיעונים שלו, או שלה, אצלי זה מתפרש בתור חולשה, ואז נתקעת לי הזרימה. זאת היא תבנית בפני עצמה, אבל אני לא מכוון אליה היום. אנחנו יצא רגע החוצה, ואני רוצה שקודם כל נפנים עיקרון מה מאפשר לי לקבל את האחר, ולמה זה כל כך חשוב. מודעות עצמית, מה שנקרא באנגלית awareness, היא התבוננות פנימית תמידית והבנת המתרחש בתוכנו. כאשר אנו חיים את חיינו בהתבוננות תמידית, לפעמים זה נקרא בעולם שלנו קצת חפירות. לפעמים זה הכרחי. כי דווקא כשאתה חופר, אתה מוצא או מים או יעלומים. אנו הופכים לצופים מבפנים. ורואים את כל המתרחש בתודעה שלנו. בנפשנו ובגופנו. כאשר אנו מפתחים זוג עיניים פנימיות, וצופים על עצמנו מבפנים, אנו לומדים להכיר את עצמנו טוב יותר, ולומדים לשלוט על האוטומט שלנו. מה זה האוטומט שלנו? הרגלים, תגובות, מחשבות, רגשות. כל הדבר הזה גורם לי, לא מאפשר לי בעצם לקבל. מה שתורמת לנו המודעות העצמית בחיים, היא היכולת לזהות את המתרחש בתוכנו, ובכך למנוע מצבים של קיצוניות. שמצבים של קיצוניות ובלבול מייצרים קשיים. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה הרעיון הזה של קבלה. היכולת לקבל. לקבל מה? שלא יסתדר לי רעיון עבודה. לקבל מה? שאולי לא יסתדר לי איתה או איתו. לקבל מה?
לקבל את האחר, לקבל את...
לקבל את האחר. לקבל אפילו שאימא ואבא איך שהם התנהלו איתי, הם היו קשים, וההתנהגות שלהם רק דחתה אותי וזרקה אותי למקומות לא רצויים, אבל אני מקבל את זה שהם אהבו אותי, רק הם לא ידעו איך להראות לי את זה. לדעת לקבל לא.
לדעת לקבל את השונה, את החריג, את המוזר.
ואיך אפשר לקבל, קודם כל, מה אמר לנו יאיר, מקודם כל, מטרה משותפת.
גם קודם כל צריך לקבל את עצמנו? לא יודע.
ודאי. זה מתחיל בלקבל את עצמנו. ואנחנו תכף נראה מה אנחנו צריכים כדי לקבל את עצמנו ולקבל אחרים. ניגע בתבנית אחת מסוימת. בואו נראה איך אני מקבל מצבים, דעות, את החיים ואת עצמך. קבלה מדברת גם על הפסקת השיפוט שלנו את עצמנו, את היקום ומצבים שונים. מה הנקודה של קבלה? שיפוט. שיפוטיות יתר, שימו לב, מצד אחד ביקורתיות נכונה, תהיה בביקורת, אולי אתה קצת כועס, אולי אתה קצת כעסן, אולי אתה קצת רגזן, הביקורת הזאת היא תעמיד אותך על המקום האמיתי. אבל מצד שני צריך להיזהר מאוד משיפוטיות יתר, את מי? של עצמנו, כי אם אני שופט את עצמי יתר על המידה, אז אני לא יכול לקבל את עצמי, אני לא נח. אני כל הזמן מוציא טענות וצידוקים כדי להוכיח משהו. אני לא יכול לנוח. לשפוט את היקום, מה הוא ככה, ואלה ככה, ושם זה ככה. אני כל היום עסוק בלשפוט, אז איך לא תוציא את עצמך מהעדה? שימו לב למשהו מעניין שקורח אומר. ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה. וזה מה שנאמר באיוב, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. וכן, מה ייקחך לבך? לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. כלומר, הפילוג הזה, המחלוקת הזאת, השיפוטיות הזאת, מה שמה אותי? בבדידות. זה הנושא של השיעור, רבותיי. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נכון.
זה מוביל לבדידות.
זה מוביל,
כל הערכים שאמרת, מוביל
לבדידות. מישהו אוהב להיות בודד?
אדם בריא לא אוהב להיות בודד.
נכון.
אבל אדם חולה, יכול להיות שכן, יעדיף להיות בבדידות.
כרגע אנחנו לא נדבר על החולי, אנחנו נפנים רגע, נעצור, ונסתכל על התחושה הזאת, של כמה לא רוצה אני להיות בבדידות. מה מביא אותי לבדידות הזאת? השיפוטיות יתר של עצמי. הלהיות צודק, אז שוב פעם, הצודק, כל מה שקשור לצדק, ביקורת, שיפוטיות, זה השופט. זה בעצם שיפוטיות יתר. הן של עצמי, הן של היקום, הן, מי זה ביקום? הן של מצבים. אני כל הזמן עסוק בלשפוט את המצב הזה. הדבר הזה, מה לוקח אותי? לוקח את הלב שלי ושם אותי בצד. אני שם את כל העולם בצד כזה, ואותי בצד אחר. זה קורה, מה?
זה קורה כל הזמן.
זה קורה כל הזמן, ברוך השם.
איך אני יודע אם זה שיפוטיות או ביקורת?
איך אני יודע אם זה שיפוטיות או ביקורת בונה? רבותיי, עם כל המילים היפות, ככה גם כתוב בתלמוד הבבלי. אתה יכול ללמוד כל היום, אבל רק ניסיון החיים ילמד אותך. הלימוד מחדד את המה? את המפגשים שלנו במציאות, בניסיון החיים.
את החוויות שאנחנו עוברים.
בדיוק. כדי להוציא תובנות נכונות מהחוויות, מהוראות החיים שלנו, אנחנו צריכים להגיע לשיעור. בגלל זה טל הרשה לעצמו, וואו, הסתכל בפייס, רק הרוצ'י מדבר, יאללה חבר'ה בואו. הרבה זמן לא ישבנו אולי בשיעור רגע, קצת להתחדד, יש את המקום שלנו. הוא לקח את עצמו רגע, ועזב את הכל והגיע לפה, משך את עצמו לתוך שיעור. סליחה? איך אני יודע את ההבדל בין שיפוטיות לביקורת? ישנו משפט מנחה. מאחר ואגו. מה זה אגו באנגלית? E-G-O, edging God over. Edging God over זה לדחוף את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, החוצה. מה המגמה של הבורא? זה שיהיה שלום בעולם. לא מחלוקת. זה מה שפרשת השבוע מראה לנו. אבל מה כשאני קורא בשיפוטיות יתר? כשאתה תרגיש תחושה כמו של בדידות פתאום, דע לך שאתה בשיפוטיות יתר. זה לא ביקורת. ביקורת בונה, מה היא עושה בעצם? היא מובילה את עצמך כמו לדוגמה ניהול זמן. אני צריך לנהל את הזמן שלי, אני צריך להיות בביקורת פנימית נכונה, להגיד שמה אייל. אם אתה תדע לעזוב דבר 10 דקות לפני, ולקבוע לך שעון מעורר 5 דקות לפני, שאתה צריך להגיע לפגישה ככה וככה פה ושם, אז בטח תעמוד בזמן. אני לא יכול להיות איזה פרזיט ללא ביקורת, כלומר, אני מדבר איך שבא לי בבית, פולט מה שבא לי להגיד לחברה או לחבר, ולא, הכל בסדר, אחי, תזרום. לא. איך אני אוכל לדעת אם אני בשיפוט יתר, שיפוטיות יתר? אחד, ניסיון חיים. המצבים המאורעות שלך ייתנו לך את התחושה, אתה מרגיש בדידות או אתה מרגיש זרימה. משהו בך כנראה זה או שיפוטיות של עצמך, או של מאורעות חייך, או של כל מערכות היחסים שבהם אתה נמצא. כל החוויות שאתה עובר. הדבר השני, וזה משפט מוביל בחסידות חב"ד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מי זה החבוש? זה אנחנו. כל אחד לקוד בצורת החשיבה שלו, בטענות שלו, בצידוקים שלו. זה מה שקרה לקורח. וקורח לא רצה להתייעץ עם אף אחד. הוא לא קיבל מאף אחד. מה זה אומר? שלפעמים בחיים אני צריך כדי לדעת שאני לא בשיפוטיות יתר, לבוא ולהתייעץ. לשאול, תשמע, במצב הזה, ככה אני חושב לפעול. וזה קשה. האגו מה עושה? Edging God over, דוחף את הבורא. מה הבורא אומר לך?
לא הבנתי את המושג. כאילו, האגו זה לא Edging God, זאת אומרת, זה הגדרה שלך.
Edging God over, מה הכוונה הגדרה שלנו? רק רגע. Edging God over, אגו זה בעצם גאווה. מה הגאווה אומרת? שאני יודע, אני צודק. אני רוצה להיות חזק. אני במרכז, בדיוק. עכשיו, למה אני אומר זה לדחוף את הבורא החוצה? מה המגמה של הבורא, הקדוש ברוך הוא, בתורת ישראל, זה שיהיה שלום. כדי שיהיה שלום, מה אתה צריך? לדעת לקבל גם דעות אחרות. אז בעצם כשאתה לא מקבל דעה של מישהו אחר, על פי האמונה היהודית אומרת שבכל אחד ואחד מאיתנו יש ניצוץ אלוקי. והבורא מתלבש בו. אז מה קורה כשאתה לא מקבל מישהו? אתה בעצם דוחף את הבורא. בדיוק, את הדעה של אלוקים, כי האמונה היהודית אומרת שהכל אחד.
עכשיו הבנתי את
המשתור. יפה מאוד, טוב מאוד ששאלת. שאלה טובה. הבורא משתקף בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ורק ככה באמת אפשר להרשות לעצמנו לקבל. שאתה מבין שבעצם זה שממולך עכשיו מביא דעה, לא כדי להתנגש בך, לא כדי להיות יותר חזק ממך, אלא ככה הוא רואה את המציאות. ואתה תצא משיפוטיות יתר, מה פתאום? זה לא מתאים, זה לא לפי הכלים שלי, אתה כל מה שופט את זה. אז אחד אמרנו ניסיון חיים, איך אני נמנע משיפוטיות, ואני יודע לביקורת בונה. שתיים, זה התייעצות. אני לא אספר לכם עכשיו, כי אין לנו את הזמן פשוט, על איך הייתה נפילה לצ'רצ'יל מול גרמניה, בגלל שהוא לא התייעץ, והוא הוביל את אנגליה להכחדת עיר שלמה. נשים, טף וסקנים. בגלל שצ'רצ'יל היה, טף זה תינוקות, ילדים. בגלל שצ'רצ'יל היה בטוח בעצמו. מה זה מנהיג טוב? מנהיג טוב זה אדם שיודע להתייעץ, לשתף פעולה, לקבל את האחר. אבל למה אני לא יכול לקבל? בגלל שיפוטיות. המחלוקת שמה אותי בבדידות. איך אני מתחיל לצאת מהבדידות? דע לך שבורא עולם, בורא עולם בא בהשתקפות בכל המציאות הזו. מהדומם, הצומח, החי והמדבר. וכשאתה רגע קולט את זה, זה עוד כלי לעזור לך. רגע. אולי מנסים להגיד לי משהו. אבל בגלל שאני בשיפוטיות יתר, אני לא יכול להכיל, לקבל. לכן להתייעץ. ואז מה אומרים? טובים השניים, מין? הקלף הזה מדבר על יכולת לקבל באופן כללי. לקבל את מה שאנו ראויים. ושהבורא והיקום רוצה לתת לנו שפע רוחני, שפע כספי, מסרים, הבנות, זוגיות. זה נמצא. רק מה קורה לנו? זה כמו צינורות של שפע. אנחנו חוסמים את עצמנו. מה כרגע אנחנו מדברים בשיעור הנקודה? תבדוק את השופט שלך, אדוני. יש מישהו שעובד 24 שעות ביממה בתוכנו, ומזל שאנחנו הולכים לישון. זה השופט הזה. כל הזמן הוא עסוק בשיפוטיות. אתם יודעים מה אני אומר לאנשים בדרך כלל בסדנאות? אומר, סליחה רבותיי, אני מבקש ממכם כולם בבקשה להגיע, אתם יודעים מה זה פסיכודרמה. אני הפסיכיה, אתם רואים דרמה. אנחנו הולכים בסמינר, בסדנה, ואני אומר להם, תציירו ארון מגירות. עכשיו, אתם עומדים מול ארון מגירות, ואני רוצה לראות אתכם עושים ככה. מה זה? פנטומימה, כן? קדימה, בואו נעשה ביחד. לפתוח מגירה, להסתכל בתוך המגירה, לסגור אותה, יפה מאוד. לפתוח מגירה, דמיון מודרך, יאיר, אחי, אתה עוד תהיה לידר, ספיריטואל לידר, יאיר, אתה צריך להתגלות, חמוד. לפתוח את המגירה, להסתכל בפנים, לסגור, לעשות ככה, לא מצאתי, לא מצאתי. מה אנחנו מחפשים? כולם שואלים אותי מתישהו, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את התעודת שופט. אחי, מישהו מינה אותך לאורך דין?
תלויה על הקיר.
היא תלויה על הקיר, אחי, תלויה בתוך הלב, ככה מסגרנו אותה בריבוע, מינינו את עצמנו מינוי עצמאי, אני השופט, אני האורך דין, אני יודע מה קורה פה, וככה זה צריך להיות. איך אני אהיה בזרימה? אני כל הזמן ירגיש לבד, אני כל הזמן ירגיש בפדידות.
אני גם
התליה, נכון. בום, נחרץ הדין, גמרנו, אני החלטתי. רבותיי, זה קצת מצחיק, זה משעשע, אבל אני שואל אתכם, מי הסמיך אותך, אח שלי? מי הסמיך אותך להיות שופט עורך דין? כמה זה מעצבן לקחת איש מקצוע שייצג אותך...
הורים פולנים.
אומר, כמה זה מעצבן לקחת איש מקצוע שמייצג אותך בדבר מאוד מאוד חשוב? מה אתה מגלה בסוף? שהוא לא סיים את הלימודים שלו. מה היית מרגיש? רמאי, אתה גנב, אתה בודד, אתה שודד. רבותיי, אותו דבר, בואו נסתכל על עצמנו. מי הסמיך אותך להיות שופט, אחי? מי הסמיך אותך להיות עורך דין? אתה יודע מה התפקיד שלנו על פי יהדות? אחווה. וכדי להיות באחווה, אתם יודעים מה המילה הזאת אחווה אומרת? מזל שאתם יודעים למה אני לא מבין, אני עדיין לומד מה זה.
אהבה בבני אדם, ש...
כפרה לרעי לנו אתה, כן, אבל... אחווה זה הביחד. מה זה יחד? ראשי תיבות? יש חילוקי דעות. אפילו שיש חילוקי דעות, יש חילוקי דעות, הרעיון הוא להישאר ביחד. ובשביל זה אתה צריך לעלות קודם כל למטרה משותפת. להתכוונן למה? לא לרצון שלי, כי אני תמיד, אני השופט כל הזמן עובד. יש רצון של אותו אחד שעשה את העולם, וזה שלום, אחווה. יחד למרות הקושי. ולהבין שזה שדעותינו שונות, זה לא כדי להיות כל הזמן במחלוקות ובמאבקי כוח. אלא תזרום. כרגע אתה מקבל עוד דעה מהיקום, מהבורא, ויש מקום רגע לקבל. אבל למה קשה לקבל? יש כל מיני סיבות. כרגע אנחנו מסתכלים על פן אחד בנפש. שיפוטיות. בגלל שאני מחזיק בעמדה מסוימת, אוטומטית אני שם את הדעה של האחר למשפט. מה פתאום? אני לא חושב ככה. אני לא זה... נכון שאתה לא חושב ככה, אתה צודק. אבל רגע, תחפש מה דומה.
ותהנה ממה ששונה.
תהנה ממה ששונה, נכון. אז היה שעמום, אם כולנו היה דומים. השוני הזה, החיסרון של כל אחד, דווקא יוצר את העניין ואת היופי בחיים. כן, יאיר, מה רצית להגיד?
יש עוד משהו משהו בתת מודע שחוסם אותנו. חוץ מהשיפוטיות, יש עוד איזשהו... כאילו, משהו שההורים חינכו אותנו, דעות שהם...
הבית גידול שלנו זה נקרא, זה הפרדיגמות, זה התובנות שלנו, משהו בתת מודע שלנו, זה מה שאמרה מקודם אסתר, זה האמונות, וזה תהליך, זה תהליך בחיים לבוא, ללמוד, להכיר את עצמנו, וזה העיניים הפנימיות. רק כשאנחנו מסתכלים בעיניים פנימיות פנימה, וקודם כל מכירים את עצמנו, זה הכרה עצמית, מודעות פנימית, אז לפחות אני יודע את מקומי האמיתי, עכשיו אני יודע מה אני צריך לשנות. קבלה הופכת אותנו להיות זמינים לכל דבר שצריך להיכנס לחיינו. לפעמים אנחנו מפספסים דברים ופתאום מוצאים את עצמנו לבד בבדידות, כי כל הזמן היית בשיפוטיות על כל מה שקורה. אז אתה לא זמין לקבל. ועל ידי קבלה אנו מאפשרים לעצמנו לקבל ולא חוסמים זאת. כאשר אנו בקבלה, אנו לא נלחמים עם היקום ומתנגדים לו, אלא פועלים יחד איתו ומשנים לטובה את חיינו. אז איך עושים את זה? בואו נתבונן בחיינו, וזה כבר עבודה, שיעורי בית לפעם הבאה. בסדר, תירגע, אילן. לא. שיעורי בית, הוא משוגע לגמרי, הגיע הבחור הזה. רק באתי פעם ראשונה, כבר נותן לי שיעורי בית. לא חמוד, לא, אל תעשה אותם, זה בסדר, רק תחזור. ככה. שימו לב, עכשיו זה לחבר את המוח עם הלב. כל עוד אנחנו לא מרגישים את מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא נזוז לפעולה. וזה אפשר הרבה לדבר על זה, אבל זה לא כרגע הזמן. איך בחירה לבחור לקבל וללמוד מאחרים, תשפיע עליי ועל חיי.
להיות יותר בוגר במחשבה?
כרגע, יפה מאוד אילן, כרגע העבודה היא להגיד את התובנות האלה, להגיד מה העבודה כרגע היא, לומר את התובנות האלה, לכתוב אותם, ואחרי זה להרגיש אותם. מה זה אומר? כלומר, תחשוב שאם אני עכשיו בוחר, כי ניתן לי חופש הבחירה, עד עכשיו בחרתי להיות שיפוטי ולא לקבל, עכשיו אני בוחר לקבל וללמוד, איך זה ישפיע על חיי? מה זה יגרום לי פתאום? כל אחד רגע לעצור ולהרגיש את המקום הזה, לצייר בדמיון מודרך ממש, איך אני פשוט אנשים שעוברים ופתאום עוצרים ברחוב ומישהו חולק איתי את דעתו. איך לדוגמה פתאום אני אקבל את המוזרות של אבא או של אמא? איך פתאום אני ארשה לעצמי פשוט לקבל את אחי כמו שהוא בלי לשפוט אותו? איך זה ישפיע על חיי? ועכשיו להרגיש, לא לדבר. לתת ללב להרגיש את המילים שיוצאות מכאן. ב', איך אני בוחר לבטא בחיי קבלה ורצון ללמוד מאחרים? זה כבר יותר פרקטיקה. החלטתי פעם בשבוע להגיע לשיעור שבאמת אף פעם לא הסתכלתי בנושא הזה, אבל החלטתי ראש פתוח לבוא לשבת ולקבל. החלטתי לקחת החלטה שפעם הבאה שהשכן שמעצבן אותי כל כך, תמיד שכנים מעצבנים, רבותיי. כן, תודה אילן על האישור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טל מכיר אותי חלילה, אני מתנצל מראש, רק שנכיר שלא נהיה במחלוקת, אינני צוחק חלילה עליך, איתך.
בטח.
אני שמח שאתה מרגיש את זה. אני רק חייב להתנצל כי אנחנו לא מכירים. לפעמים אני קצת יותר מדי כזה שלא, תודה אחי, תודה. אז ככה, עכשיו זה איך אני בוחר לבטא את זה. מה זה לבטא את זה? שיבוא לידי ביטוי. אתה אוהב אותי, אז איך אתה מבטא את זה? אתה חבר שלי, אז איך אתה מבטא את זה? רק כשאתה צריך אותי אתה מתקשר? או שאני חולה, וואלה, אתה מבא, מגיע אליי, זה כמו שטל נכנס לפה עם כוס מים והוא רצה לבוא ולתת לי את הכוס מים, אבל לא רצה להפריע בגלל המצלמה. טל, אני מכיר אותך, אחי, וזו השגחה פרטית, והרשיתי לעצמי לראות אותה בשידור. אני יודע שאתה כזה, אחי. ואתה לא באת לתת לי את הכוס מים, כי לא רצית להפריע. אז תודה על זה, אחי. אני מכיר את טל כבר שנים, עוד מתקופת הלימודים, אוניברסיטה, עוברים דרך ארוכה ביחד, ברוך השם. וכיף לי דבר לראות אותו בפייסבוק. אייל, תשמע, מה אתה חושב על זה? הוא לוקח רגע את הייעוץ, רגע, קבל קצת פרספקטיבה, לצאת מכל הבלגן. זה איך אני מקבל, איך אני עובד על ההווה. אבל צריך לשחרר את הישן. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לומר לעצמנו, אני משחרר מתודעתי. אני משחרר מתודעתי ומחיי מודעות שיצרה אצלי חוסר קבלה. אני פשוט משחרר. תגיד את זה לעצמך, אל תדאג, אפילו אם אתה לא מאמין בזה, תגיד את זה. השכל הוא ניטרלי. מה שתגיד לו, זה מה שהוא יקבל. חבר'ה, התרגיל בדמיון מודרך לבית, זה לשבת במקום הבטוח שלכם, חדר, שדה, הר, הרפיה, לעצום את העיניים ולראות נקודה בתוך החושך. הנקודה הזאת היא הופכת לכדור מאיר. ומהכדור המאיר הזה אתם מרגישים שיוצאים מילים, תובנות, אור, שבא ממש למרכז החזה, ואתם פשוט מרשים לעצמכם לקבל את כל מה שבא למולכם. ההדמיה היא שאתם עומדים מול כדור האור, בידיים פרוסות לצדדים, ופשוט נמצאים בידיים בתנועה של קבלה. נסו לעשות את התרגיל הזה לפחות 3 פעמים בשבוע, ובעזרת השם, כשתמצאו את עצמכם מול אדם, מול גורם בניסיונות החיים שלכם, שפתאום יורד דברים שאתם לא מקבלים, אנא עשו מולו את התנועה הבאה. אז או שהוא יברח, כן, ככה, יגיד לך, מה אתה עושה? לא, אני פשוט מתרגל איתך קבלה, אחי, כי אני לא חושב כמוך. תאמינו לי, או שהוא יצחק, או שהוא ייקח את אותו כדור כמו שלכם, אבל להרביץ לכם בטוח הוא לא ירביץ. ואם כן, אז תרוצו מהר. חבר'ה, תודה רבה, שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מקסים, שיהיה בהצלחה. מחלוקת שווה בדידות. זרימה שווה היכולת לקבל. היכולת לקבל תשים אותנו יותר באחווה וביחד, ובמקום הזה לעבוד ולמתן את השיפוטיות שלי. שיהיה בהצלחה.